פסח ב' שהיא קצת קשורה לפרשת ויגש, לתחילת הפרשה. זו תורה שנאמרה כדי להמשיך רפואה לביתו. הייתה לו בת שכמעט נסמת בעיניה, גדל איזה משהו בעין. אז רצה להמשיך לרפואה דרך התורה הזאת. ויש פה כמה נקודות, כמה ערכים מאוד, מאוד מיוחדים ומאוד עמוקים. אז נזכה בעד השם לגוע קצת בדברים. התורה פותחת בפסוק ויעש אלוהים את העם. בסוף התורה אנחנו נבין את ההקשר של הפסוק. דע שעל ידי אכילתם של ישראל נעשה ייחוד קודש הבריחו ושכין תאפין באפין. מבחינת ויומר בועז לרות לעת האוכל גושי אלום, לעת האוכל דווקא, היינו על ידי אכילה גושי אלום, דע ייחוד קודש הבריחו ושכין תא. על ידי אכילה של עם ישראל, על ידי ש... על ידי העניין של אכילה שאוכלים בקשרות, בברכה נכונה וכו', נעשה ייחוד קודש הבריחו ושכינתה אפין באפין. ככה זה לשון הזוהר. זאת אומרת, בשעה שיהודי מסב לסעודתו, הוא גורם ייחוד אצל השם יתברך בין קודש הבריחו לשכינתה, שזה מה שכתוב בפסוק, ויומר בועז לרות לעת האוכל גושי אלום. בועז ורות זה יסוד ומלכות, זה קודש הבריחו ושכינתה. לעת האוכל דווקא בשעה שאדם אוכל גושי אלום, הוא יכול לעשות ייחוד, ויש עבודה גבוהה בשעת האכילה שיכולה לעשות ייחוד רוחני שנקרא ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. איפה אנחנו רואים שהמילה גושי מרמזת על ייחוד? לעת האוכל גושי אלום. ויגש אליו יהודה, דרשו בזוהר, מה זה ויגש אליו יהודה? מה זה לשון ויגש? דת יקרובת מלכה במלכה. זה התקרבות של מלך, של שתי מלכים. יהודה הוא מושרש בספירת המלכות, הוא נפגש עם יוסף, שהשורש שלו במידת היסוד, ויגש זה רומז, מרמז על ייחוד של יסוד ומלכות. יסוד ומלכות זה נקרא ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. מלכות זה שכינה, ויסוד זה קודש הבריחו. לכן, גושי אלום שלנו פה, לעת האוכל גושי אלום, מרמז גם כן על ייחוד. גושי, לגשת, זה להתייחד, לייחד קודש הבריחו ושכינתה. ומתי זה נעשה? לעת האוכל. רק האכילה צריך להיות מאכל אחר שנתברר ואין בו שום תערובות, כי מאכל שיש בו תערובות, על ידי מאכל כזה יוכל האדם לחתום. זאת אומרת, האכילה שמקרבת ועושה את הייחוד הזה בין קודש הבריחו לשכינתו, זה אכילה שאדם אוכל מאכל מבורר שאין בו תערובת, כי בכל מאכל יש בו טוב ורע, יש בו את המאכל ויש בו את הקליפה שאופפת אותו, שכל זה משתלשל מאכילת עץ הדעת של אדם הראשון. אבל כשאדם אוכל מאכל מבורר, שהוא יפריד ממנו את כוחות הרע והקליפה שהוא שרישו מאכילת עץ הדעת, זה נקרא מאכל מבורר. מאכל כזה הוא עושה את הייחוד. מאכל שיש בו תערובות, זאת אומרת שיש בו רע וקליפות, זה מאכל שלא רק שלא עושה ייחוד, הוא גם כן יכול להשפיע לרע. איך מבררים את המאכל? איך זוכים שיהיה מאכל מבורר, שהמאכל הזה פועל כזה ייחוד? הבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה. זה היסוד, זה חידוש שהוא מחדש פה בתורה. בירור של אוכל, שאנחנו רוצים להיות ניזונים ממאכל מבורר, שאין בו תערובת, זה לפי מידת האמונה שלנו. מה הקשר בין מידת האמונה לבין בירורים של מאכלים? אז פה צריך לבאר ולהסביר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. האמונה, מידת האמונה, היא דבר שכל הזמן צריך בירור. כי מידת האמונה היא מידה קיימת. יש לכל נברא, לכל אדם, יש לו מידה של אמונה. אבל אמונה היא תמיד, יש סביבה תמיד, סביב רשעים יתהלכון. זה כמו שכתוב, זאת ירושלים בתוך הגויים, ירושלים שהיא קריה נאמנה, היא תמיד בתוך הגויים. יש תמיד סביב האמונה צורך לברר את המידה הזאת. כי מצד קדושת הנשמה של האדם יש לו אמונה מוחלטת, מצד הניסיונות שיש בעולם והנהגת העולם על פי טבע, היא כל הזמן מחשיכה ומסתירה את מידת האמונה. כשאדם זוכה לעבודה של אמונה, לברר את האמונה מהקליפות שמסובבים אותה, זה מקביל לבירור שנעשה במאכלים, ובמילא גם המאכלים מתבררים ומסייעים לו לעבודת השם. ועכשיו הוא קצת מעריך ומבאר בעניין הזה של אמונה. הוא אומר יסוד גדול, מה שיגביל השם יתברך לשכל האנושי שיכול להבין, הוא מצווה גדולה לחדד את השכל להבין הדבר על בוריו. על זה כתוב, ודע מה שתשיב לאפיקורס. זאת אומרת, בשכל האנושי יש לאדם יכולת להבין הרבה ערכים, הרבה עניינים, ויש מצווה לאדם לחדד את השכל שלו, ולהגביר את החוכמה שלו ואת הידיעה שלו, כדי להשיג את מידת האמונה שקשורה לשכל האנושי, עד כדי מיצוי של מידת השכל. ובזה הוא מקיים את מאמר חז"ל, ודע מה שתשיב לאפיקורס, שאם נכנס את האפיקורסות בלב, האדם חידד מספיק את השכל שלו בחוכמה ושכל, שיש לו תשובה לכל אפיקורסות. יש לאדם קושייה על הנהגת השם, יש לו שאלה באמונה, אז יש שתי סוגי קושיות. יש קושייה שאדם יכול להבין בשכל אנושי, הוא יכול לקבל תירוץ על השאלה הזאת, ודע מה שתשיב. אבל יש סוגים של קושיות שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושייה כזאת. למשל, אחד הדוגמאות הכי בולטות זה הקושייה של ידיעה ובחירה. זה דבר שאי אפשר לשכל האנושי להבין. השם יתברך יודע את מעשה בני אדם, אז אם הוא יודע איך יש לאדם בחירה, אבל בוודאי שיש בחירה, אז איפה המשמעות של הידיעה? זה דבר שאי אפשר לשכל האנושי, הוא מוגבל בלתת מענה ותירוץ על כזאת שאלה. מה צריך להשיב על כזאת שאלה? למונה, אני מאמין שיש ידיעה ויש בחירה, ועל אף שבשכל האנושי שלי הם סותרים, אבל יש מידת האמונה שהיא לא שכל אנושי, היא מידת אמונה, היא כתר, היא אור יותר גבוה, ששם אני משליך את הכל לאמונה, אני לא מנסה להבין דברים שהשכל האנושי שלי מוגבל. לעתיד לבוא יתגלה התירוץ. אבל עכשיו, מי שינסה לעיין ולתרץ ולסמוך על שכלו, על זה נאמר כל בעיה לא ישובון. הוא יכול ליפול למידת אפיקורסות, והיות והוא כבר התחיל לשאול שאלות, בתשובות באמת אין לכאלה שאלות, כי זה יובן רק לעתיד לבוא, אז הוא נשאר עם שאלה בלי תשובה. שאלה בלי תשובה זה נקרא כל בעיה לא ישובון. נפתלי מרופשיץ שהיה שאלה ותשובה, היה קודם כל קורא את התשובה. הוא אומר, בין השאלה לתשובה זה כבר אפיקורסות. כי המוח של האדם צריך תמיד שיהיה לו יישוב אדם, שהכל יהיה אצלו ברור ויהיה לו אמונה ברורה. אז יש שתי סוגי קושיות. גם הקושיות שיש עליהן תשובה בשכל אנושי, לפעמים נסתמו שבילי השכל. גם את הדבר שאפשר להבין בדעת ובשכל האנושי, לא תמיד יש לאדם עכשיו שבילים של חוכמה לעיין בכל קושייה. במילא, היות והוא לא מצליח להשיב לעצמו שאלה, תשובה על השאלה, נזרקת בו אפיקורסות. ולא יודע מה להשיב. וזה כל אדם לפי הבחינה שלו. זאת אומרת, אצל אחד זה שאלה שיש עליה תשובה, ואצל אחר את אותה שאלה הוא צריך לסמוך על אמונה. זה כל אחד לפי שבילי השכל שנפתחים לו. אז אם כן, אנחנו פה רואים שכדי להגדיר מה זה אמונה, אנחנו צריכים לדעת שיש שתי סוגי קושיות. יש קושיות שאנחנו מסוגלים להשיב עליהן, יש קושיות שאנחנו צריכים לא לעיין בהן, לא להתעסק בשכל האנושי בלהבין דברים שהם מוגבלים, רק לסמוך על אמונה. צריך לעבוד את השם בשתי יצרים, שיצר רע יהיה כפוף ליצר טוב. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, שיהיה ליבו שלם עם אלוקיו, שלא יהיה לו מחלוקת בין שני יצרים, שלא יהיה ליבו חלק עליו, בחינת חלק ליבם. המדרגה הגבוהה ביותר והנקייה ביותר שיש לאדם, זה שהלב שלו שלם עם הנהגת השם, וליבו לא חולק על שום דבר בהנהגת השם, הוא מרוצה ומקבל על עצמו את כל מאורעותיו, ואת כל הנהגת השם, בלי שום מחלוקת בלב, והוא יודע שהכל הכל הכל אמת ואמונה, ואין לו שום שאלות, ואין לו שום מחלוקת בלב על שום דבר. אם אדם יודע ידיעה בלב שלם, אם אדם זוכה לשלמות הזאת בלב, שהוא יודע מאמונת השם, ואין לו שום שאלות על השם, ועל אף שבשכל האנושי יש הרבה דברים לא מובנים, השם יתברך הוא לא תמיד מובן, ההנהגה לא תמיד מובנת, העניינים של העולם לא תמיד קלים לשכל האנושי להבין אותם, אבל אם אדם מצליח לעלות מהשכל האנושי למדרגת אמונה, לא להישאר ברצון להבין, אלא להיכנס למצב של אמונה מוחלטת בהנהגת השם, גם כשאני לא מבין, אם האמונה היא מותנית בשכל האנושי, אז האמונה לא תהיה בשלמות, כי יש דברים שאי אפשר להבין בשכל האנושי, אלא אני צריך רק להתחבר למקום הזה שנקרא אמונה, למידת האמונה, ולקבל את הכל בלי שכל, בלי הבנה, כי ככה השם החליט, ככה עלה במחשבה, ככה עלה ברצונו. כשאדם יודע את זה, הוא יודע שבלא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא שומע כל דיבור של התפילה שלו, אם אדם יש לו את המידה הזאת של האמונה, בוודאי הוא יתפלל בהתלהבות, וידקדק לבקש את כל הדברים שחסרים לו, רק בגלל שאין לנו תמיד אמונה וידיעה ברורה שהשם יתברך מצוי ומשגיח, אז לכן לא תמיד אנחנו משקיעים ומתלהבים בעבודת התפילה, כי אנחנו לא תמיד מיושבים בדעתנו לדעת שהקדוש ברוך הוא עומד ומאזין לכל דבר ודבר, לכן אדם לא מדקדק בתפילה. כל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן, המיעוט של ההתלהבות שלו בתפילה. למה אין לנו התלהבות בתפילה? כי אין לנו מספיק דעת להבין שמלוא כל הארץ כבודו, והוא עומד ושומע, ואפשר לפעול אצל השם יתברך כל הפעולות וכל הטובות. הידיעה הזאת היא שמלוא כל הארץ כבודו, ואני יכול לפנות להשם ולמלות את כל החסרונות בתפילה, זה ידיעה שמגיעה מיצר טוב. הסתרת הידיעה זה יצר רע שבלב. והסתרת הידיעה היא נקראת אפיקורסות. היצר רע מקשה את הלב של האדם, מכסה את הלב, הלב בפנימיות שלו הוא מלא באמונה, הוא מלא בידיעה אלוקית, האלוקות היא בלב, אבל יש קליפה שיכולה לחסות ולסובב את הלב, ולהסתיר את הידיעה הזאת, ובמילא גם האדם לא יודע מספיק, וגם לא מתפלל מספיק, ומתרחק ממידת האמונה. איך מתקנים את מידת האמונה הזאת, שבתורה שלנו היא נצרכת לא רק לחיים של האדם, שיחיה חיים של אמונה, אלא יש לזה גם השפעה על בירור המאכלים שלו, ואם אדם זוכה למאכלים מבוררים, אז האמונה שלו תמיד תתגדל, כי הוא תמיד עושה ייחוד. מתי אין אמונה? כשהשכינה נפרדת מהקדוש ברוך הוא, אז לא רואים את האמונה. כשהיא מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא, אז האמונה מופיעה בשלמות, וזה תלוי במאכלים שאנחנו אוכלים, וזה תלוי באמונה. איך מתקנים את האמונה? צריך לתקן את האמונה, את המחלוקת שבלב, בשורש. השורש זה הכוונה, מאיפה התחיל המושג הזה מחלוקת בלב? מאיפה המחלוקת בלב מקבלת כוח להיות מחלוקת? יש לה איזה שורש, יש לה איזה מקור. השורש והמקור של המחלוקת שבלב, עיקר ההתהוות של מחלוקת של בלב של יש צערה, השורש שלו הוא ממחלוקת שבקדושה. בשורש יש מחלוקת שבקדושה, שתכף הוא יבהר מה זה נקרא מחלוקת בקדושה, ירדה והשתלשלה, יורדת ומשתלשלת, כדרך כל דבר שמשתלשל הוא נהיה דבר אסור. למשל ממון. השורש של ממון הוא שורש מאוד גבוה. כתוב שהממון והנפש של האדם מגיעים מאותו שורש. ממונו של אדם, שאליו הוא נושא את נפשו. זאת אומרת, מאיפה נמשך המושג ממון? מאיפה שנמשך את הנפש? זה הדבר הכי גבוה. רק הנפש, היא נשארה בתארתה, אז זה שפע אלוקי, זה נפש. הממון השתלשל, השתלשל, זה כזה שפע אלוקי שהוא ירד בצורה של ממון. לכן ממון הוא גם כן דבר שיש בו עוצמה, כי הוא מושרש במקום מאוד גבוה. אותו דבר מחלוקת. יש מחלוקת בקדושה. יש מחלוקת בגמרא. כשהיא יורדת ומשתלשלת, זה נהפך להיות מחלוקת בלב. זה נקרא חלק ליבם, אפיקורסות, ומסתיר את שבילי השכל, ואז האדם לא יודע להשיב תשובה למחלוקת שנופלת בליבו. מה זה מחלוקת שבקדושה? היא מחלוקת תנאים ואמוראים שבגמרא. זה אוסר, זה מתיר, זה ירד והשתלשל, וזה נהפך להיות מחלוקת של יצרה. כשאנחנו רוצים לתקן את המחלוקת בלב, אנחנו צריכים לתקן את המחלוקת בשורש. כשנתקן את המחלוקת בשורש, במילא נתקן את המחלוקת שירדה והשתלשלה לתוך הלב שלנו. מה זה התיקון למחלוקת שבקדושה בשורש? התיקון של המחלוקת זה הלכות פסוקות. פסק ההלכה הוא השלום והכרעה של מחלוקת תנאים ואמוראים. כשאדם לומד הלכה פסוקה, אז הוא פועל פעולה בנפש שלו, שהוא עכשיו נכלל במקום שנקרא שלום בין התנאים ומוראים, שלום בקדושה, ואז על ידי הלימוד הפוסקים הוא נתקשר לשלום, למידת שלום, ולמידת שלום בשורש בקדושה, ומתקן את המחלוקת בשורשה, ואז מתבטל המחלוקת היצר הרע שבליבו, ויוכל לעבוד השם בשני יצרים, נפתחים לו שבילי השכל, יודע להשיב לאפיקורס, וכל זה נעשה על ידי לימוד הפוסקים. הלימוד של הפוסק הוא עשה הכרעה בשורש, וזה יורד ומאיר לתוך הלב של האדם. הרמז לדבר, שלום ראשי תיבות, ודע מה שתשיב לאפיקורס. כשיש שלום של לימוד הפוסקים, אדם יודע גם כן, מלבד התועלת שאדם למד פוסק, והוא יודע את ההלכה ויודע איך להתנהג על פי ההלכה, יש בה גם כוח סגולי. היא גם מסוגלת לבטל מחלוקת בלב של האדם, וליישר את הלב של האדם כדי שיהיה ליבו נכון ושלם עם השם. עודך ביושר לבב, בלומדים משפטי צדקך. לבב, לא כתוב לב, לא כתוב ביושר לב, לבב זה שתי לבבות, שתי יצרים. מתי אני זוכה לבוא את השם בשתי יצרים, וגם יצרה משלים ושלם עם הנהגת הבורא? כאן לומדים משפטי צדקך, שאני לומד פוסקים. המעלה של לימוד הפוסקים, יש לה כוח סגולי לזכך את לידת האמונה. אבל למה זה מועיל? למה הפוסקים האלה מועילים? לשאלות שבעיקרון השכל האנושי מסוגל להשיג, רק כעת לאדם באופן פרטי נסתמו שבילי השכל ואין לו יכולת להשיג ולענות תשובה לאפיקורסות הזאת, לזה יועיל לו לימוד הפוסק. אבל תמיד 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 השאלות שאין עליהן תשובה אסור לעיין בהם. כל מיני שאלות שלא מובנים בהנהגת השם. כל הצער שיש בעולם, כל האיסורים, כל הדברים הקשים שאנחנו חווים בחיים ונתקלים בהם ושומעים עליהם ולא מבינים מדוע כך, מדוע עשה השם ככה לנו. כמו השבטים הקדושים ששאלו ויחרדו חרדה גדולה ואמרו, על מה זאת עשה לנו אלוקים? מה זה? אין על זה תשובה. אמונה, כך עלה ברצונו. אילו ידעתי, אם הייתי יודע למה הוא עושה, אז הייתי בעצמי אלוקה. אבל אני לא יכול להבין דרכיו. רק לחזק את עצמו, לסמוך על האמונה. ואז עם מידת האמונה הזאת, האכילה מתבררת, והוא זוכה שהאכילה שלו, כל שעת אכילה של האדם, נהפכת להיות מעמד רוחני, של דבקות בהשם, הוא מתייחד עם השכינה, השכינה מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא, ואז יש שערה גדולה בשעת האכילה, ואדם מקבל חשק והתעוררות וכיסופים להשם וכולי וכולי. מי שהיה במוצאי שבת שלמדנו את כל העניין שבה השם טוב דיבר על הלחם, כאילו על הלחם לבדו יחיה אדם, הכוח של האכילה, הכוח האלוקי שיש באכילה, זה ערך ראשון. יש עוד נקודה שיותר ויותר מפתחת את האמונה, חוץ מלימוד פוסקים, עוד נקודה שמרחיבה את האמונה, קורא לזה שלמות וקישוט האמונה. יש אמונה, אבל יש עניין להשלים את האמונה, לקשט אותה, להעצים את האמונה. האמונה אין לה סוף. כמה שאדם יכול להאמין בהשם, זה דבר שאין לו שיעור. כי זה אמונה, זה השם, זה אין סוף, זה כל אחד לפי מה דמשר בליבה. הוא אומר, איך זוכים לקשט את האמונה למדרגה גבוהה יותר? היינו לקרב דווקא מרוחקים. לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד, ואפילו האקום יקרבו לאמונות ישראל ולעובדו שכם אחד. זה מקשט את האמונה. למה? כי כמה שאנשים יותר רחוקים ישמעו רחוקים ויבואו, וידעו ויכירו בגדולת השם, אז כבוד השם יתגלה יותר. כי מתי מתגלה כבוד? מתי מתגלה כבוד של השם יתברך? כמו כבוד של אדם. אם למשל אדם מקבל כבוד רק מהילדים שלו. דוגמה. אז זה דבר מובן, זה דבר מתבקש. ילד צריך לכבד את אבא שלו. אבל אם אדם הולך לבית הכנסת וכל אנשי בית הכנסת מכבדים אותו, זה כבר נקרא אדם מכובד. אם הוא הולך לעוד מקום, לא רק למקום שהוא נמצא בו ביום יום, הוא מגיע לעוד מקום שלא מכירים אותו וכולם מכבדים אותו, זה סימן. כמה שיש יותר מרחק בין המכבד למתכבד, יש יותר משמעות לכבוד. אותו דבר אצל השם יתברך. כשמגיע אדם רחוק, 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 ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם, יש בזה עילוי לכבודו של השם. כשמגיע גוי ומבין שהוא צריך להאמין באמונות ישראל, יש בזה כבוד השם יותר. זה נקרא להשלים ולקשט את האמונה. וזה על ידי קירוב רחוקים. איך מקרבים רחוקים? איך מכניסים בלב של אדם רחוק אמונה וידיעה באשר? אתה פוגש אדם ואתה רוצה שהוא ידע מהשם. איך אתה מכניס בלב של האדם ידיעה אלוקית? לא רק כשאתה רואה אדם רחוק, כשאתה מתרחק, ואתה רוצה עכשיו לחזור לאמונה, לחזור לדעת הזאת, לחזור לידיעה הזאת, איך מאירים מקום של שהוא מרוחק? אז פה הוא כותב גם כן עוד חידוש, זה עוד חידוש בתוך התורה. איך מקרבים רחוקים? צריך מתחילה להעלות ניצוצי אותיות הדיבור מבין הקליפות, וכשמתבררים אותיות הדיבור, אז הדיבור בעצמו מלקט ניצוצות, הקליפות נשארים בלי חיות, ואז כל אלה הרחוקים שינקו מהקליפות, שרואים שאין להם חיות, הם עוזבים את האמונה שלהם ומתקרבים לאמונת ישראל. זה מובן? איך זוכים להשלים את האמונה? להעלות ניצוצי אותיות הדיבור מהקליפות. עוד מעט הוא יסביר בדיוק איך מעלים את זה. אבל יש ניצוצות של דיבור, דיבורים קדושים, שהם יושבים אסורים בתוך קליפות. כשאדם מעלה אותם, הדיבור מקבל קדושה, ואז הוא בעצמו מלקט ניצוצות. כשהוא מעלה ניצוצות קדושה מהקליפות, הקליפות נשארים בלי חיות. ואז כל אלה הרחוקים שהעניקה שלהם זה מהקליפות, רואים שאין חיות. אין חיות. איך אדם מתקרב להשם? איך יהודי פתאום רוצה להתעניין בהשם? הוא פתאום רואה שאין חיות בשום דבר. לא בשום עבירה, לא בשום דבר גשמי. הוא מחפש חיות, כל אדם מחפש חיות. הוא מחפש, הוא רואה פה אין חיות. בחטא הזה אין חיות. בדרך הזאת אין חיות. אין חיות. אז מאיפה נקבל חיות? הוא מתחיל ללכת להשם. איך נגמרה החיות? הרי הוא, הרי הוא קיבל מזה חיות כך וכך שנים. יש זמנים שלמים שהוא קיבל חיות מהחטאים האלה. איך עכשיו נגמר החיות? יש שם בתוך החיות שהוא קיבל בחטא, הסיבה שהיה לו חיות, כי היה שם ניצוצות קדושה. הניצוצות האלה, הם נתנו חיות. כשיש דיבור קדוש שמעלה את כל הניצוצות האלה, אז פתאום הקליפות האלה נשארים בלי כוח, בלי חיות, ואז האדם מחפש חיות אמיתית. ככה מקרבים את הרחוקים. מוצאים להם את החיות מהמקור של הקליפה שהם מקבלים, ואז לא נשאר חיות בשום דבר, ואז מוכרחים להתחיות בקרבת השם. זה נקרא לקרב רחוקים. זה נקרא להעלות את אותיות הדיבור, ואז במלא ביום ההוא ישליך אדם את אלילי כספו, אלילי זהבו, ונדבקים באמונת ישראל. אז זה הפוך אל העמים שפה ברורה. שפה ברורה, למה שפה ברורה? כי זה מהדיבור, מהדיבור שהתברר והוציא את החיות מהקליפות, הוא הופך את עצמו אל העמים, ובמלקט מהם ניצוצות קדושה, כדי שכולם ידבקו באמונת ישראל. איך זה קשור לתורה שלנו, לעניינים של אכילה? הרי אנחנו עוסקים פה באכילה. פה הוא כותב שיש אכילה שנצרכת לקיום של האדם, ויש מותרות. מותרות זה שאדם לא עוסק בדבר שהוא צורך קיומו, הוא עוסק בדבר שכל העניין שהוא מתעסק בו זה רק לשם מילוי תאוות נפשו. אין לו קיום בזה. זאת אומרת, אם לפעמים אדם כן צריך למלא תאוות נפשו באיזה אכילה, בשביל לחזק את נפשו, בשביל לחזק את רוחו, זה לא נקרא תאווה. יש פעם שאדם אין לו שום צורך בשום דבר, רק נפש מתאוות. לא בשביל להתחיות, לא בשביל להתחזק, לא בשביל לשמוח, לא בשביל שום דבר. רק התבוננות אחת, תאווה. זה נקרא שלושה שרי פרעו. שר המשקים, שר האופים, שר הטבחים. למה? כי רוב התאוות של האדם הם מחולקים לשלוש. יש לאדם תאווה במשקאות, במאכלים, שזה קשור ללחם, ובתאווה של שחיטת בהמות. זאת אומרת, שר המשקים זה תאווה של השתייה, שר האופים זה כל התאוות של המאכלים, וטבחים זה מה שקשור לשחיטת בהמות. וזה נקרא קנה, ושת, ורידים. קנה זה הצינור של הנשימה. שם בקנה של הנשימה נכנס לחוט לגוף, כי האוויר הוא קר ולח, אז הוא נכנס דרך הקנה, אז הוא נקרא שר המשקים. ושת זה הצינור שממנו נכנס המאכל לגוף. זה שר האופים, כי עיקר האכילה זה לחם, אז זה נקרא ושת. וורידים, ששם בורידים עובר אדם מהלב אל הראש, זה כנגד שר הטבחים. זה נקרא תאוות אכילה, שתייה, והם השורש לשאר התאוות. מאיפה הם יונקים עשרי פרעו האלה? היניקה שלהם מפרעו, פרעו זה אחוריים, זה עורף. זאת אומרת, יש מושג שנקרא אחר הדברים. יש דיבורים שיוצאים מהפה, יש דיבורים שנקראים אחר הדברים, הם יוצאים מהעורף. ושרי פרעו, הם סמוכים לדיבור, קנה, ושת, ורידים, זה סמוך לחמשת מוצאות הפה. זה איפה שחיתוך הדיבור, זה בצוואר, זה במקום הקנה, ושת, ורידים, זה סמוך לשם. אז לכן הם יונקים מהדיבורים שהם לא זקים כל כך. ולכן יש עבודה מיוחדת לזכך את הדיבורים, לזכך את המאכל הזה, ומשם, מהזיכוך הזה, אדם זוכה להוציא ניצוצות קדושה שנטמעו בין הקליפות, ואז לא נשאר בהם חיות, ומשם חוזרים אנשים בתשובה. אני ככה מתמצת את זה, כי יש בזה קצת עריכות, אבל זה בתמצות הדברים. אנחנו רק נסיים במאמר של הזוהר. יש זוהר בסבא דמשפטים. אולימתא שפירתא דלת לעינים. יש עלמה, אומר הזוהר, יש עלמה, ילדה יפה שאין לה עיניים. אולימתא שפירתא דלת לעינים. יוצאת בבוקר ומתחסה במשך היום. ומתקשטת בקישוטים שלא היו. זה תרגום דברי הזוהר. וזה דבר שמתקשים להבין, איך אפשר לקרוא לעלמה שאין לה עיניים, אולימתא שפירתא. איך קוראים לה אישה יפה? הרי אין לה עיניים. אלא הוא מרמז את דברי הזוהר, שאולימתא שפירתא זה השכינה שהיא נקראת, אולימתא שפירתא היא נקראת אישה יפה, כמו שאנחנו רואים בשיר השירים. יפה את רעייתי. רעייתי זה אוראי אמונה. זאת אומרת, הזוהר מדבר על היופי של מידת האמונה, שהיא נעשית בשלמות, שיש לאדם אמונה בשלמות, שאין לו שום מחלוקת בלב על שום דבר, זה נקרא אולימתא שפירתא. דלת לעינין, מה הכוונה אין לעינים? היא לא מסתכלת ולא שואלת ואין לה שום קושיות. היא עוצמת את העיניים וזה היופי שלה. לכן היא נקראת אולימתא שפירתא, כי היא לא מערערת ולא מסתכלת ולא שואלת ולא חוקרת על שום דבר בהנהגה. למה? כי זה דברים שאסור לעיין בהם. זה נקרא דלת לעינין. אם תנסה לעיין במקומות כאלה, כל בעיה לא ישובון. אלא מה? אין לה עיניים. ממשיך הזוהר לתאר אותה, גופה תמירתה והתגלה. הגוף שלה נעלם ומתגלה. כי היא תמירה, היא נעלמת. ואם תשאל את המאמין, תגיד איזה טעם באמונה, אתה יכול להגיד איזה היגיון, איזה טעם, איזה סברה, למה אתה מאמין, במה אתה מאמין? אינו יודע להשיב לך טעם בשכל, כי אמונה אינו שייך אלא בדבר שאינו יודע טעם. מתי שייך להגדיר, מתי מתחילה להופיע מידת האמונה? זה איפה שאין לי הבנה, איפה שאין לי שכל, איפה שאני לא יכול להגיד טעם, נגמר כל היכולת של השכל האנושי שלי להבין את הדבר, עכשיו אני רק מתחיל להאמין. כל זמן שאני מבין, זה הבנה, זה לא אמונה. זה נקרא גוף התמירתה. הגוף של האמונה הזאת הוא נעלם, אי אפשר להגדיר אותו. אין בו הבנה, אין בו שכל. אבל גליה, אצל המאמין, הדבר גלוי וברור, כאילו הוא רואה את הדבר בעיניו. למה? כי יש לו כזאת אמונה שלמה, אז מצד אחד האמונה היא נעלמת, כי היא אמונה, אחרת היא לא תיקרא אמונה. היא נעלמת, אין בה שכל אנושי, אבל כל כך ברור אצל האדם המאמין מדרגת האמונה, היא נקראת מגולת. זה נקרא גוף התמירתה והתגלה. אומר הזוהר, נפקת בצפרא ומתקסיה ביממה. מידת האמונה יוצאת כל בוקר אצל כל אדם ואדם, שהאדם מתעורר בבוקר, חדשים לבקרים רבה אמונתך. במה התחדשה הנשמה של האדם בלילה? שהוא קם בבוקר והאמונה אצלו בבהירות. זה תחילת היום. תחילת היום הכל ברור, ברור, ברור. האמונה ברורה. אדם מתחיל את היום בבהירות, מתפלל בבהירות, אבל מתקסיה ביממה. האמונה מתחדשת בבוקר, אבל מתקסת ביום מחמת תרדת עסקי העולם. במשך היום, אדם תרוד בענייני העולם, והעולם מעלים את האמונה, ובמלך ככל שיש יותר תוקף ליום, אז הבהירות של תחילת היום יורדת, מתשתשת. מתקשטת בקישוטין דלא אבו. זאת אומרת, מלבד השלמות של האמונה שיש לעם ישראל, מתי אנחנו יכולים לקשט את האמונה הזאת בקישוטין דלא אבו? כשאנחנו מקרבים אנשים שלא היו אף פעם בקדושה. זה נקרא לקשט את האמונה. וזה על ידי הדיבורים שאנחנו מוציאים את הניצוצות הקדושה מהקליפות, ואז אין להם ממה לנהוג. זאת אומרת, כשאדם מגיע לקראת מדרגה של אמונה, והוא נמצא בבהירות של אמונה, הוא מקשט את האמונה, והוא יודע שבמשך היום האמונה פחות ברורה, פחות בתוקף, אבל הוא מגביר כל רגע את האמונה, וכל רגע הוא נזכר באונימדה שפירתא שהגוף שלה נעלם ומתגלה, נעלם ומתגלה. נכון, הוא אומר, במשך היום נעלמה האמונה הזאת, אבל הוא דורש אחריה, מחפש אחריה, על ידי לימוד פוסקים, על ידי אכילה בקדושה, וכל מה שלמדנו פה, ואז הוא זוכה שהאכילה שלו יקרה מאוד, מתייחד קודש הבריך הוא שכינתה, ויומר בועז לרות, ואז האמונה ממלצת על הרחוקים שיקרב אותם, ומה היא ממליצה? איך האמונה ממליצה על הרחוקים? היא אומרת, למה אנשים יתרחקו מאמונת השם? מה הגורם של האדם להתרחק מאמונת השם? מחמת שעיקר ידיעת אלוקותו אינו אלא מגלוי על הסתום. מאיפה אדם יכול לדעת את גדולת השם? מאיפה אדם יכול לדעת משהו באלוקות? הקדוש ברוך הוא סתום ונעלם. השם יתברך עצמו. האפשרות לקרב את האלוקות שלו זה רק מהפעולות הנגלות שהוא עושה בעולם. מהגלוי הזה מבינים על החלק הסתום, על החלק המחוסה שלו. אלה שנפלו מהאמונה, איך הם נפלו מהאמונה? הם הסתכלו בגילוי, בפעולות המגולות, וראו שהגילוי של ההנהגה בעולם זה בערכת המזלות. מההסתכלות הזאת, שאנשים הסתכלו במערכת המזלות, אז נפלו בטעות. ואז חושבים שהעולם מתנהג על פי טבע, יש מזל, יש טבע, ואין השגחה פרטית. ויש כאלה שמאמינים שהשם מנהיג את העולם, אבל חושבים שצריך אמצעי, כמו כוכבים ומזלות, שדרכם ירד השפע, כמו חטא העגל, שרצו לעשות את העגל אמצעי בינם לבין השם, עשה לנו אלוקים, אשר הלכו לפנינו, שיהיה אמצעי. ובטעויות האלה הרבה נכשלו, ועשו את הסיבות, אמצעי בינם לבין השם. זאת אומרת, הם מאמינים בהשם, אבל מאמינים גם בסיבה. למשל בפרנסה, הם יודעים שהשם מפרנס, אבל הם גם מאמינים מאוד בסיבה, במסע ומתן עצמו. עד כדי כך שאדם יכול ליפול בטעות שהסיבה של המסע ומתן היא עיקר פרנסתו. זה נקרא שהעולם נפל באמונה בגלל הנתונים של העולם. בנתונים של העולם הקדוש ברוך הוא מוריד את הפרנסה דרך מסע ומתן, ואז אדם יכול להאמין במסע ומתן. כאילו חש ושלום, בלי הסיבה של מסע ומתן, אין יכולת ביד השם ניתן להם פרנסה. אותו דבר ברפואה. אם חש ושלום אדם צריך לרפואה, הוא צריך תרופה. אז יכול להיות שאדם יכול ליפול לכזאת נפילה באמונה, שהסיבה היא הרפואה. התרופה היא הרפואה. אבל בלי התרופה השם לא יכול לרפות. ואין הדבר כן. כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, והוא עילת כל העילות. והוא לא צריך שום סיבה, הוא הסיבה להכל. הוא עשה את הסיבה שתרופה תרפא, והוא עשה את הסיבה שמסע ומתן ירפא. הוא סיבת הסיבות. אז מה נדרשת מאיתנו, מה דורשת מאיתנו האמונה? היא דורשת מאיתנו לחזור למקור, ולא להישאר בסיבה. רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה השתדלות על פי טבע? הוא מצידו יכול לעשות הכל בלי שום סיבה. אבל הוא רוצה שאנחנו נקבל את ההשפעה דרך סיבה. אבל כשאדם הולך ומתפלל להשם, שהוא צריך רפואה, או שהוא צריך בנים, פרנסה, ואז הוא מבטל את חיוב מערכת המזלות, זה נקרא שנתיידע מהגלוי על הסתום, שיש אלוקי נמצא שהוא שומע תפילת האדם, ומשדד את המערכות, ומשנה את הטבע. וזה עיקר עבודה של האדם. לעתיד לבוא, זה יהיה בגלוי. לעתיד לבוא, הגמרא אומרת, עתידים צדיקים להחיות את המתים, ויעשו הרבה נפלאות. למה? כי יתגלה שיש אלוקות בעולם, וכשיש גילוי אלוקות, אין שום משמעות לטבע. אז כל הזמן יהיה דברים הפך הטבע, מחיים מתים, כל דבר שהוא טבע, ההנהגה והאמונה תהיה גוברת על הטבע. וזה יהיה בצורה נגלית לעיני כל לעתיד לבוא. עכשיו זה מעין לעתיד לבוא, שאדם יכול לחזק את המידה של האמונה שלו, ומהגלוי, זאת אומרת, איפה זה הגלוי? לכן הבעל שם טוב אמר, שמעשה צדיקים, שמספרים על מעשה צדיקים, זה כמו מעשה מרכבה. למה, מה כל המעשיות שמספרים מצדיקים? זה איך שהם שידידו את מערכת הטבע. שבוע שעבר בחנוכה, פגשתי ידיד, הוא אמר לי שהבא איזה יהודי אחד אפיקורס למעריל דיסקין. המעריל דיסקין היה מגדולי ירושלים, מגדולי ארץ ישראל. והגיע אליו יהודי ואמר לו, אני לא מאמין בכל מה שהתורה ואתם מספרים. אני רוצה איזה הוכחה שכל הסיפור הזה הוא אמיתי. ומספרים שהמעריל מדיסקין הלך איתו ברחוב, והגיעו לאיזה בניין, ובאים, באים, באים, ונכנסים עוד רגע נתחיים בבניין, והוא לא מבין איפה המעריל דיסקין לוקח אותו. ופתאום הבניין מתרומם, והיהודי הזה ממשיך לעבור עם המעריל דיסקין מתחת לבניין, גומר וחוזר הבניין, ואמר לו המעריל דיסקין, זה רק נתתי לך טיפה, פתיחה קטנה, כדי שתראה שיש רק אמונה באשם. יש רק הנהגה ניסית, אין שום טבע. זה כוח של צדיק, שיכול לשדד מערכות הטבע כדי לפרסם אמונה. וזה גדולים מעשי צדיקים. גדולים מעשי צדיקים, כמו מעשה מרכבה, יותר מעשה שמיים וארץ, כי מעשה שמיים וארץ זה כבר אחרי ההסתרה, אחרי הבריאה. אתה רואה שמיים וארץ, אתה רואה כוכבים ומזלות, אתה רואה רק טבע. אבל מעשי צדיקים יותר גדולים, כי מעשי צדיקים יכולים לשנות את השמיים וארץ, לשדד מערכות הטבע כדי להאמין שיש אלוקי נמצא. וזה נקרא מהגלוי לסתום. השם יתברך הוא סתום ונעלם. אי אפשר לגלות אותו. אבל כשאתה שומע שפתאום היה שידוד מערכות הטבע, ולכן אנחנו מחויבים כל יום לזכור נס יציאת מצרים, וכל הזכירות שאנחנו זוכרים את מעשה ניסים, וזה כל העניין של חנוכה ופורים ופסח. מה זה כל התזכורת הזאת? מה זה כל הפרסום הזה? מה זה כל העסק שהתורה עושה? תפרסם ניסים, תזכור ניסים. כי תזכור שאין טבע בעולם, יש רק הנהגה אלוקית, והוא יכול לשדד את הכל ולהפוך את הכל, וגם לשנות את המערכת של הכוכבים והמזלות, כדי להניג את האדם באיזה טובה מסוימת. וכן וכן וכן, לכן יש מצווה להתבונן בכל הדברים שקרו לעם ישראל, בכל הניסים, בכל הנפלאות, כי זה מעורר ומחדד את השכל האנושי להבין שיש גילוי אלוקי בעולם, שהוא מתגלה מהגילוי לסתום. זה הכוונה בפסוק. ויגש אליו יהודה. אחי יוסף, מדברים עם יוסף, רוצים שישחרר את בנימין. אז התורה נוקטת את הלשון, ויגש אליו יהודה. והוא אומר ליהודה, בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר וכו'. אומר הזוהר, ויגש אליו יהודה, דתי קרובתא דמלכה למלכה. זה ההתקרבות של יהודה ליוסף. זה מרמז מה קרה בשמיים באותו זמן שיהודה הגיע ליוסף. נהיה התקרבות של ייחוד של קודש הבריך ושכינתה. ויאמר אליו בי אדוני, יהודה, השכינה, אומרת לקדוש ברוך הוא. יהודה זה השכינה, זה כלל נשמות ישראל, זה כנסת ישראל. היא מגיעה ליוסף, יוסף זה קודש הבריך הוא. מבקשת רחמים מהשם על כל הרחוקים. מה היא אומרת השכינה לקדוש ברוך הוא? ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ולא ישמע עוד אמצעי. מה יוסף, מה יהודה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אומר לו, תעשה ניסים ונפלאות, תגלה ניסים. על ידי זה כולם יאמינו בהשם בשלמות, ויעזבו ויתבטלו כל הטעויות של אמצעי. ידבר נא עבדך דבר, תגיד דיבורים, תעשה ניסים ונפלאות, זה מה שממליץ. זה מה שממליצה השכינה, זה מה שממליץ יהודה לפני קודש הבריך ולפני יוסף. והליך הרפך בעבדיך. על מה? על העבר, שבעבר לא ימינו בשלמות. לא ידעו מהשם יתברך. הליך הרפך, למה? כי כמוך כפרעו. פרעו זה התגלות. אתה אינך ידוע לבני אדם, אלא מהגלוי. כי כמוך, איך אפשר להשיג אותך? כפרעו. כשאתה פרוע, כשאתה מתגלה, במחמת שאינך ידוע אלא מהגלוי, ולא תמיד אתה מתגלה, אז הרבה פעמים נפלו אנשים לאמונה של כוכבים ומזלות. אז אל יחר אפיך בעבדיך. אל יחר אפיך בעבדיך, כי מה ממליצה השכינה לפני הקדוש ברוך הוא? איך אתה רוצה שיאמינו בלי ניסים? בלי התגלות? אם אין איזה פרעו, פרעו זה מלשון פרוע, מלשון גילוי, אז איך ידעו? לדעת מהשם זה רק, רק מהגילוי, מאיפה שהוא מתגלה. ואז אנחנו לומדים על הסתום. כשאתה, הקדוש ברוך הוא, עושה ניסים, ככה אומר לו יהודה ליוסף, ואתה מוריד את הכיסוי של הטבע, ואז כולם רואים שמערכת המזלות חייבה שיהיה כך, והתפילה ביטלה את זה ונהייתה הנהגה אחרת, אז כולם יודעים שיש אלוקה, יש אלוקה נמצא. זה מה שאנחנו צריכים לכוון במילים האלה, ויגש אליו יהודה. ויגש אליו יהודה זה התחינה שלנו, אנחנו נקראים יהודה, אנחנו זה השכינה, אנחנו חלק מהשכינה, אנחנו ניגשים לקדוש ברוך הוא בקירוב הזה, ומבקשים ממנו, תגלה ניסים, תתגלה מהאלם אל הגילוי. הגילוי הזה, הוא ייתן אחר כך כוח להאמין בדבר הנעלם. השם הוא נעלם, אבל אי אפשר להשיג אותו רק התגלות של ניסים. לכן, עכשיו הזמנים האלה שעברו על עם ישראל, ימים של חנוכה, ימים של התבוננות בניסים, זה זמן שמפתח ומעורר יותר ויותר ומקשט את האמונה ומחדד את האמונה. ואנחנו זוכים על ידי זה שיש בירור של אמונה, בירור של מאכלים, וזוכים גם כן לברר את האמונה על ידי לימוד פוסקים, שזה עושה שלום בקדושה. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שומר על הבא. בעולם הבא, כולם ידעו את השם. זה נקרא עולם הבא. כשאדם לומד הלכות בכל יום, אז הוא גם בין העולם הבא. למה? כי הוא יברר את המחלוקת שבשורש, ותתרבה ותתברר אצלו אמונה, ויהיה לו התנוצצות של אמונה מעין עולם הבא. לכן כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שומר על הבא. וזה המעלה של לימוד הלכות, שהוא מברר את האדם, נותן לו בירור, בירור של אמונה, בירור של מאכלים, בירור של דרך השם שהיא מבוררת ונקייה ונכונה. וישמעו רחוקים ויבואו, שאנחנו זוכים לדיבורים, שהדיבורים האלה מוציאים את הניצוצות מהקליפות, דיבורים של תורה, של תפילה, דיבורים שהם נעשים, של לימודי פסק, כל זה דבר שאחר כך מקרב ומעורר ומחזק ומעלה את כל החלקים הנמוכים. וזה הפירוש של הפסוק, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומר המדרש, מה זה ויסב אלוקים את העם? לשון סעודה. למה זה נקרא סעודה? למה ויסב זה סעודה? כי בשעת הסעודה אדם מסב על הצד. הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל סעודה במדבר. איזה סעודה הוא עשה להם? איזה סעודה השם עשה לנו במדבר? אחרי שאנחנו ראינו את כל הניסים הנפלאות של יציאת מצרים, ב-10 מכות, וקריאת ים סוף, וכו' וכו' וכו', עכשיו זה הזמן לעשות סעודה. עכשיו שיש כזאת אמונה, עכשיו המאכלים יהיו מבוררים, ויהיה בזה ייחוד שהוא יהיה הדרך והמבוא והכניסה לארץ ישראל. לכן עשה להם סעודה, בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה דורשים חז"ל, שזה חמשת מוצאות הפה, חרך, גרון, לשון, שפתיים, שיניים. זאת אומרת שהדיבור שאנחנו מדברים, שהוא גורם שכל האקום יפנו לאמונת ישראל, עלו בני ישראל מארץ מצרים, ארץ מצרים זה מצר הגרון, זה נקרא מצרים, משם עלו מכל התאוות שנמצאים במצר הגרון, ואז חוזרים האקום לאמונת ישראל, ואז נהיה קישוטי אמונה, זה נקרא מתקשתה בקישוטים, דלא אבו. האמונה לא היה לה כאלה קישוטים. מתי היא קיבלה את הקישוט הזה? על ידי שרחוקים התקרבו לאמונה, ואז על ידי אמונה בשלמות, הותרה אכילה. ויסב. גם יוסף הצדיק, כתוב ש... כשהוא פגש את האחים שלו, וישתו וישקרו עמו, אומרים חז"ל, כל הזמן הזה לא הם ולא הוא שתו. זאת אומרת, לא הייתה התגלות כזאת, היה זמן של סילוק שכינה, יעקב אבינו בהסתלקות שכינה, לא היה זמן שעכשיו אפשר לאכול, לשתות כראוי, עם בירור. מה קורה לאדם שהוא אוכל במצב טוב? הוא מקבל מזה כוחות עצומים בנפש, בדעת, הוא יכול להגיע לדבקות, לבהירות, לשמחה, לחשק, לתקן את כל כולו רק על ידי אכילה נכונה. וזה צריך, בשביל זה צריך, בשביל זה אמונה, בשביל זה צריך שמחה, בשביל זה צריך ייחוד, בשביל זה צריך שהכל יהיה מבורר. אומר, רב זושה, אני פה נשאל, איך הם שתו איתו יין? הרי בהתחלה, אחר כך כתוב שהוא שלח יין שדעת זקנים, כי ידעו שזה יוסף. אבל בהתחלה לא ידעו ש... לא ידעו ש... שהוא יהודי. אז איך קיבלו בנו יין? יין עשר. הוא מחדש דבר פלא, זה חידוש. אומר, וישתו וישקרו עמו. אומר, הוא היה באותו זמן, הוא בעיקר שתה, והוא היה בכזאת הערה. והערה הזאת היא כל כך הייתה גבוהה, והשפיעה עליהם, הם רק עשו את עצמם שותים. אבל זה עמו, זה לא מצד עצמם. זה היה כוח של יוסף הצדיק, שהוא באותו זמן היה בכזאת שמחה, שחזר להתראות עם האחים, וחזר הייחוד הזה, תיקובת דמלכה במלכה. זאת אומרת, שרואים פה שלפעמים אפילו רק מבחינה אחת כבר הכל יכול להעיר ולהזדכך. השם יזכה אותנו, אנחנו למדנו פה היום על דברים של אמונה, על דברים של אכילה, שנזכה שהאמונה תהיה תאורה, זכה, תמימה תמיד. מי שיש לו אמונה חייב חיים, גם הגויים צריכים שיהיה להם אמונה. עכשיו, השם טובה היה ילד, אז הוא גר באיזה כפר, זה נקרא קואופ, מרמרוש, האזורים האלה מאיפה שהוא בא, והוא ראה המון גויים סביבו. אלא באשר אותו כבר אז היה בהירות, כשהוא היה ילד כבר נגלה לו גילויים וכו'. הוא ראה את הגויים האלה והתבונן, אמר איך הגויים האלה חיים בלי אמונה, בלי אמונה בשום דבר, בלי... הוא היה יושב עם הגויים ומתחיל לדבר איתם על השם ופשוט מחדיר בהם אמונה, אל תתגיירו, אבל אתם לא יכולים לחיות בלי להאמין במשהו. אין מציאות כזאת, אין דבר שיכול לקיים את החיים של האדם אם אין לו אמונה במקור שלו. וככה כל הגויים התחילו להיות שם שמיים שגור על לשונם, כי זה המהות של הנברא. הנברא צריך לדעת מי ברא אותו, למי הוא צריך לפנות, למי הוא צריך, ממי צריך למלות את כל החסרונות שלו. וזה נקרא אמונה, שאחר כך מבררת את המאכלים. והסגולה שלמדנו היום לאמונה, זה לשנות הלכות בכל יום, ללמוד פוסק. הרבה פעמים אנחנו לומדים גמרא, לומדים סוגיה, סוגיה, סוגיה. אם אנחנו בסוף רק מעיינים מה נפסק להלכה מכל הסוגיה הזאת, אנחנו פועלים פעולה של בירור עצום בנפש. זה כדאי. אפילו אם אני עכשיו לא לומד הלכה, אני לומד גמרא. עכשיו הסדר שלי זה גמרא. אבל אם כבר עסקתי בסוגיה, והיה שם את כל הצדדים, לאסור, להתיר, והאמינות, אסמכתות, לפחות תדע בסוף את הפסק, זה מסוגל לבירור עצום של אמונה. נזכה ברת השם, עודך ביושר לבב, לומדים משפטי צדקיך, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן ירצה.